ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש כאן יסוד של קליטת אמנה, אמנה מחודשת. אני מזכיר שבפרק ט' שעסקנו בו בהתחלות, כי הוא בפרק ארוך, אז דיברנו על אירוע שמתרחש בכל המועד סליחה, אירוע שמתרחש יום אחד אחרי איסרוחג של אירוע שמתרחש יום אחד אחרי איסרוחג של סוכות. זה היה עניינו של פרק ט', שהוא דיבר על אספת עם. ראינו בחודש השביעי היו אספות עם רוחניות, וכשהדבר הזה נגמר אז היו אספות עם שקרו בכל מיני דברים אחרים, וזה קרה ביום אחרי סוכה של סוכות. עסקנו הרבה במה שעולה מתוך כל העניינים כולם, ואז אנחנו מגיעים לפרק י', וזה ענייננו היום. ובכל זאת, זה ביטוי מיוחד מאוד, ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וכותבים, ועל החתום שרינו לוויינו כהנינו. מה זאת אומרת ובכל זאת? למרות כל הדברים האלה, אני עובר על הפרשנים. רש"י אומר, ובכל זאת, ובכל הרעה הזאת הבאה עלינו, אנחנו קורטים אמנה לקדוש ברוך הוא להאמין ולפתוח בו. למרות כל התקלות, יש לנו בעיות עם נישואי תערובת, יש לנו בעיות עם גוי, יש לנו בעיות עם זה, יש לנו עם זה, עם כל הדברים הללו, עם כל העניינים הללו, אנחנו, למרות כל העניין, זה מה שאנחנו עושים. אבן עזרא אומר, רוצה לומר, ובכל זאת הצרה, אנו קורטים, אנו קורטים לעשות אמנה בקיום ללכת בתורת האלוקים אשר ניתנה ביד משה, ושלא ניתן מבנותינו לעמי הארץ. זאת אומרת, יש כאן איזושהי בקשה, איזושהי העמדה, שלמרות כל מה שהיה, והמצב לא טוב, חוזרים מהגויה עם נשים נוכריות, לא שמרו תורה, לא שמרו מצוות, לא עשו כל מיני עניינים, אנחנו מבקשים לחזק את עצמנו. ולכן הביטוי שהפרק מתחיל איתו, ובכל זאת, אני קורא אותו את אבן עזרא, תראו את הביטוי המיוחד שיש פה, רוצה לומר, בכל זאת הצרה, אנו קורטים לעשות אמנה וקיום ללכת בתורת האלוקים אשר ניתנה ביד משה, ושלא ניתן מבנותינו לעמי הארץ. למרות כל הקושי, אנחנו בכל אופן רוצים ומבקשים להתחזק בעניין הזה. גם המיינדים, הגם שאנחנו בצרה, אנחנו קורטים אמנה, היינו ברית נאמן וקיים, הפך אבותינו, שלא עבדו את השם מרוב כל. אז למרות כל העניינים הללו, אנחנו עושים את הפעולה הזאת. מה זו אמנה? מה פירוש המילה אמנה? אומר המצווה ציון, אמנה עניין קיום, כמו יאמן נא דברך. כולנו יודעים מה זה אמן, כולנו יודעים מה זה אמונה, וכולנו יודעים מה זה אמנה, וכל אחד שומע את הצליל של המילה הזאת, מה שהיא מבטאת. אז אומר לנו מצודות, הוא עניין קיום, כמו יאמן, כמו בשבועה. זאת אומרת, יש כאן איזה ביטוי מיוחד ליאמן נא דברך, דבריך, שיש פה אמון בעניין הזה. עכשיו, מה שמיוחד פה, אני חושב שלמרות כל הקשיים, יש להם אמונה שהם יכולים לחיות יחד עם צו השם. הם יוכלו להסתדר עם מה שהקדוש ברוך הוא מחייב, עם מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. יש סיכום, יש אפשרות לעשות את הדברים הללו. עכשיו, כדי לאשרר את זה, כדי שזה באמת יחייב את כולם, הם לא מסתפקים באמירה בעל פה, אלא הם מבקשים לכתוב ולחתום על הדבר הזה. עכשיו, אנחנו יושבים פה בזולה, בסוף זמן קיץ, וכל אחד חושב איפה הוא מבלה את החופשה שלו וזה, אבל בוא נחשוב לרגע על הסיטואציה. אנחנו עכשיו בבין המצרים. יש לנו בית מקדש ראשון. הבית מקדש ראשון הזה במשך קרוב למאה שנה מתפקד בניוטרל, כי כבר הייתה גלות עשרת השבטים, וכל העסק הסתלק, אנחנו נשארים... אנחנו נשארים בלי הרבה אנשים, בלי הרבה דברים. אני אומר, בוא ננסה להביא את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. והסיטואציה היא לגמרי לא פשיטה. זאת אומרת, יש לנו בית המקדש הראשון, אותו בית שעליו חלם דוד ובנה אותו שלמה, והבית הזה בתקופתו ובעניינו וכו' וכו'. מאה ומשהו שנים לפני החורבן של הבית הזה, אשור מגלים את עשרת השבטים. מגלים אותם. עם ישראל נשאר פה מצומצם עם שבטים יהודה ובנימין. הוא נשאר עם יהודה ובנימין, עם השבטים האלה הוא נשאר פה, וזה מה שיש לנו. עכשיו, היה חורבן בית ראשון, וירמיהו אומר לכולם, רבותיי, לצאת לגלות, אין לנו שום סיכוי, אין לנו שום סיכוי אחר לעשות משהו, צריך ללכת לגלות. נמצאים שם 70 שנה, מתחילים לחזור, חוזרים, בונים את בית המקדש. חולפים עוד כמה עשרות שנים, אני אומר על מה שלמדנו, בונים את החומות של ירושלים, הצהרת כורש מאפשרת לבנות את בית המקדש, יש לנו את שרי יהודה ובנימין שעושים צרות על הדבר הזה, לא מוכנים שיבנו את בית המקדש, כאילו פוליטיקה כזאת כלל עולמית שאנחנו מכירים אותה, האמריקאים שמעו שבונים איזו שכונה ליד רמות ופתאום כאילו לא עצמך, באמת מה זה מעניין אותם? אז לא עכשיו פוליטיקה, באמת מה זה מעניין אותם? מה זה חפר להם? מה זה מעניין את מישהו בעולם? יש פה איזה מקום, איזה עניין, איזה דבר. אבל כשאתה לומד את עזרא לנחמיה, זה לא לחינם שהתחלנו בתחילת החורף, אז אמרתי שלספרים הללו יש רלוונטיות עצומה לשירת ציון של דורנו, ועושים צרות ועושים כל מיני עניינים וכו'. ומתעורר איזשהו מהלך מוכני, אנשים חוזרים מבבל ומתחילים להגיע לפה, וזה כמו שקרה בארץ, מה, היה יהודי תימני לא שומר תורה ומצוות לפני 90 שנה בתימן? לא היה דבר כזה בחיים. היה יהודי במרוקו, בתוניסיה, שלא שמר תורה ומצוות. מי שמכיר את המציאות החילונית הזאת במקומות האלה, באשכנז, זה הייתה תמונת ההשכלה, זה היה. אבל אצל יהדות ספרד היו דברים כאלה? לא היה. אבל באו לארץ, באו פה לשיבת ציון. ההורים היו עוסקים בפרנסה, היו קשיים, היו כל מיני דברים. אז פתאום כל מיני מסדרות התרופפו. זה מה שקרה פה. ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה. בכל הסיטואציה, בכל התסבוכת, בכל העניין הנורא שאנחנו נמצאים, אנחנו מבקשים לכרות אמנה. אנחנו רוצים לחדש. תארו לעצמכם שאני אומר עסוקים פה במדינה, בבחירות או בעניינים או בדברים כיוון אלו. תארו לעצמכם שבמעמד האקל, בסוכות הקרוב זה מוצאי שנת השמיטה, בין אחרי האקל בכותל, יקראו, ותחיל לזה התנגדות אדירה, כי צריך להבין מה מותר ומה אסור, אנחנו מבקשים לחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא, מקבלים עלינו מחדש אותו מצוות וכו' וכו', עושים את כל העניינים האלה. זה מה שקורה פה בספר נחמיה, ובכל זאת, עם כל הקשיים, כך נפתח פרק י', אנחנו קורטים אמנה וכותבים ועל החתום, אנחנו רוצים להיות מחויבים. אתה מסכים לפלוני מדירה, יש לך איזה וילה באיזשהו מקום, שכר דירה 15,000 שקלים בחודש. אז הוא אומר, שמע, ביני לבינך, הכל בסדר, הולכים לעורך דין, חותמים, כותבים, ערבות בנקאית, מי יודע מה מחר אתה לא משלם לי, תגיד לי, אתה מכיר את הסיפור עם הרב, יהודי אחד הגיע לעיירה, יש לו הרבה כסף, ערב שבת, מה יעשה יהודי עם הכסף בשבת? הוא לא יודע להסתובב איתו. אז הוא בא לרב. בא לרב ואומר לו, תשמע, יש לי הרבה סיבובים, אני רוצה להפחיד אותם לסופם, אבל לא, משתגעת? צריך להביא פה עדים, מה, סתם אני אקבל ממך כסף ככה? לא ככה עושים, חושב משווה, צריך לעשות את זה לפני עדים. הוא אומר, טוב, הולך הרב, קורא לשני אנשים, אומר, אתם עדים, נתתם, כן. היהודי הזה מבסוט בשבת, נמצא שם בעיירה, מגיע מוצאי שבת, הוא בא לרב, הרב, אני צריך את הכסף, איזה כסף, על מה אתה מדבר? מה אני מדבר? נתתי לך כסף. אתה נתת לי כסף? אני לא יודע מה הוא תופס את עצמו, אומר, רגע, היו עדים, אומר הרב, איך תביא את העדים? הוא מביא את העדים, לא רואים שום דבר, לא שמענו כלום. היהודי הזה בוכה ועצוב ומסכן, נשאר בלי נכסיו, מתחיל ללכת. עובד 500 מטר, הרב קורא לו, דור כהן. אז הוא בא אל הרב, אז הרב מוציא את הכסף ונותן לו. אז הוא אומר לרב, אני לא מבין, אני רציתי רק שאתה תראה מי הבלבדים שאני חי איתם. זאת אומרת, אני אומר לה אם להעיד ככה, הוא מעידים ככה, אני אומר לה אם להעיד ככה. זאת אומרת, שתבין איפה אני חי, אתה חושב שאתה עושה מה שאתה רוצה, אני רציתי שתראה מי האנשים שאיתם אני מתעסק. אני אומר להם להגיד שנתתי כסף, נתתי, אני אומר להם להגיד לא, לא נתתי.
שאלה שיש לו כזה יהודים טובים שעושים מה שהוא אומר.
כן, אני לא בטוח שתמיד זה טוב לעשות מה שהוא אומר, אבל בסדר במקרה הזה. אז בקיצור הם חותמים, הם עושים את העניין הזה, ורש"י אומר למה חותמים? כדי שתהיה עדות, כדי שיהיה דבר מסודר, והם חותמים על הדבר הזה. עכשיו תראו את הסדר, ועל החתום שרינו, לוינו, כהנינו. זה סדר מגולבל לגמרי. אומר על זה המלבין, בסדר החתימות היו הכהנים ואחר כך הלווים ואחר כך השרים, וזה היה בספר הגלוי, אבל בספר החתום שקיבלו את החותמים לחוץ נתאפך ונקראו האחרון בראשונה, תחילה השרים ואחר כך הלווים ואחר כך הכהנים. וזה שאמר על החתום, היינו בספר החתום, היה הסדר שרינו, לוויינו וכהנינו. אני מתכוון לומר שלפעמים כשאתה כותב על מסמך משהו, השאלה איך אתה מקפל את הנייר. אתה יכול לפעמים לקפל את הנייר שהראשון הופך להיות האחרון, האחרון הופך להיות הראשון. אז הוא אומר, הסדר היה כהנינו, לוויינו ושרינו, כמו שצריך. אבל כשפתחו את זה בכתב, אני אומר, לפעמים אתה מגלגל משהו, או דבר כיוון זה, אז אתה רואה את השם האחרון, אתה מגלגל את זה. עכשיו, אתה רואה את השם האחרון, אתה מתחיל לפתוח את המגילה, אתה מגיע לשם הראשון. אז אומר המלמי, לא יכול להיות שקודם השרים, אחרי זה הלווים ואחרי זה הכהנים. בסדר בעם ישראל. אז הוא אומר, לא, כי מדברים איתך איך ראו את המגילה. מי האחרונים שחתמו? השרים. אז כשפתחו את המגילה, מי היו האחרונים שם? השרים, פתחו אותה עוד קצת. מי זה היה? הלווים, פתחו את זה עוד קצת, זה היה הכהנים. בסדר חתימה, כהנים מביאים ושרים. אז זה ההסבר של העניין הזה. עכשיו, מי נמצא בראש החותמים? מי זה החותמים האלה? ועל החתומים, אז אני אומר, תארו לעצמכם את המעמד הציבורי שקורה פה בירושלים. יכול להיות שזה דרך אגב שזה קורה במקום שאנחנו רואים אותו עכשיו פה מהחלון. זה סביר בהחלט שזה משהו שמתרחש באזור שלנו, זה לא באיזשהו מקום מרוחק וכו'. יש תענית, והתענית הזאת היא אחרי מסמוכן של סוכות. ואנשים בוכים, אנחנו עסוקים איזה חודש בדבר הזה, כי למדנו את פרק ז', את פרק ח', ואת פרק ט', ועכשיו אנחנו בפרק י', אנחנו לא לומדים את הכל ברצף. אז עסוקים בכל העניינים האלה, והחיסוק הגדול, אנחנו מחליטים לכרות אמנה מחודשת לריבונו של עולם. אנחנו מתחזקים בתורה ובמצוות. וחותמים, ועל החתומים נחמיה התירשתה. עכשיו, זה אני מניח שכבר הזכרנו, תכף נחזור על זה, בין חכניה וצדקיה. שני הראשונים זה נחמיה התרשתה. מה זה להתיר למישהו? למה נחמיה נקרא התרשתה? כי התירו לו דבר מיוחד. מה התירו לו? הוא היה שר המשקים של מלך פרס, והתירו לו לשתות יין נסך. אסור לשתות יין נסך. אבל מכיוון שהוא היה שר המשקים של מלך פרס, אז ממילא התרשתה, זאת אומרת, היתר, היה לו איזשהו היתר, היה לו איזשהו עניין מיוחד שהוא יכול לשתות יין נסך, כן.
למה אז בחתימות של נחמיה וצדקיה, גם אז היה אמור להיות הפוך? כי הרי פתחו ככה, אז יאללה, שגם ראינו צדקיה, ואז
זה כזה. לא, אז קודם כל אפשר לתרץ את זה. נו, תגיד
את זה. פתחו ככה, ראו ככה, אבל אתה...
לא. השאלה אם השמות כתובים לרוחב או כתובים לאורך. אם הם היו כתובים לרוחב, אז כשפותחים את המגילה רואים אותה. אם זה כתוב לאורך, אז אין לנו בעיה. כשפותחים אתה רואה את כל הטור.
אז לא הבנתי עדיין. פותחים את
הטור,
רואים את הראשון פה זה
שרנו,
הראשון פה זה אמור להיות
את צדקיה. לא, אני אומר שיכול להיות שהיה כתוב שם בשורה. היה כתוב בשורה כהנים מביאים שרים. פותחים את המגילה עכשיו, נפגשים קודם כל, רואים פה שרים חתומים. אחרי זה פותחים את זה עוד קצת הלווים, עוד קצת הכהנים. עכשיו, כשזה פתוח, אתה מתחיל לראות הרשימה, היא כתובה מלמעלה למטה. אז אתה רואה קודם כל את נחמיה וצדקיה, אין מה שהיה, חותמים. זאת אומרת, זו חתימה, החתימה יכול להיות שלא הייתה בשורות, אלא הייתה בטור אופקי.
אז כאילו, אחרי הפסוק הראשון היה טעות,
ואחרי הפסוק כבר מבינים. כן, אני חושב, זה יכול להיות. לא חשבתי את זה קודם, אבל זה יכול להיות. אז ועל החתומים נחמיה, נשתה בין חכניה וצדקיה, בראש חותמים, עכשיו לא ברור מי זה צדקיה, אין לנו שום זיהוי מיהו האדם הזה, וכמובן שזו עבודה מעניינת, אבל צריך הרבה הרבה מוטיבציה בשבילה. אפשר למשל, אדם יכול להחליט שהוא עושה רשימה, כל הרשימות שיש בספר עזרא ונחמיה. מי מופיע, אם אתם זוכרים, רשימת העולים, כל מה שלמדנו פה, לא חיפשנו כלום, אבל כאילו לראות מי כתוב, מי חתום. היום זה גם יפה, אתה רואה כל מיני קרוזים. אני הולך מדי פעם, אז אני רואה בזיכרון מוישה וזה, אתה רואה קרוזים על זה ועל זה, כאילו, מי חותם על הקרוזים? מי האנשים שחותמים? זה אותם אנשים, זה משתנה, זה עולה. זה דברים מעניינים יש בדברים הללו. עכשיו, אני קורא בזריזות את פסוקים ג' עד ט', שמות של 21 כהנים. ג' עד ט', שריה, עזריה, ירמיה, פשחו, אמריה, מלכיה, חתוש, שבניה, מלוך, חרים, מרמות, עובדיה, בניאל, גינתון, ברוך, משולם, אביה, מימין, מעזיה, וילגי, שמעיה, אלה הכהנים. 21 כהנים. לא ברור לי מה המעמד שלהם, לא ברור אם היה להם איזה סטטוס מיוחד, למה בחרו דווקא בהם? 21 כהנים חתומים על האמנה הזו. זו הקבוצה הראשונה. עכשיו, והלוויים, שימו לב, טעם מפסיק את נחתה, והלוויים, תיקח אוויר, עכשיו נותנים לך 17 לוויים, כמניין טוב, 17 לוויים, וישוע בן עזניה, בינוי מבני חמדיה כדמיה, ואחריהם שבניה עובדיה כמיתה פלליה חנה, מיכל רחוב חשביה, זכור שרביה שבניה, עובדיה בני בני נו. זה החבר'ה של הלוויים, פסוק... פסוק י"ד, פסוק, סליחה, פסוק תתווה מתחיל את ראשי העם, ראשי העם, פרוש, פחת מואב, אין להם זתו בני, תראו את השמות שהיו אז, בוני, אסגד, בוואי, תארו לעצמכם עומדים בברית מילה, אחד מסתכל למשלוח, קוראים בילד שלנו בוואי, אחד מראשי הקהל בני שיבה ציון, הם אחרי זה יצטרכו להגיע לחוק חבצלת 12, שם רבנות ירושלים, שם מפרקים את החבילה למי שצריך. אז אדוניה בגווי, בגווי שם שאנחנו מוצאים אותו הרבה מאוד בעזרה ונחמיה. עדים, עתר, חזקיה, עזור, עודיה, עוד פעם, עודיה שם של גברים. היום עודיה זה שם של בת, כמה פעמים חוזר עודיה? כאילו עודיה, זה יכול להיות. חשוב, בצל, חריף, ענתות, ניבי, השם הכי מגניב, מגפיאש, זה שם, מגפיאש, ואיפה אנחנו מגיעים לשמות הללו, משולם, חזיר, אנחנו יודעים שיש פה למטה קברות של בני חזיר, ליד יד שלום, פה למטה, כיפשו אותו, בשבוע שעבר התארחנו שם, בדרך כלל הוא החיים הקדוש, משזיבי צדוק ידוע, פלטיה חנן, עניה, הושע, חנניה חשוב, הלוחש, נשמע לנו איזה שבקני, הלוחש, זאת אומרת, הוא לוחש כל מיני לחשים, פלחה, שובד, רחום, חשבנה, מעשייה, באחייה, חנן, ענן, מלוך, חריב, בענה, ושאר הענה. זאת אומרת, יש לנו כאן רשימה, סך הכל מופיעים ברשימה, אתם יכולים לבדוק אחריי, 83 אנשים. מספר מוזר, 83 אנשים. מה זה ה-83 אנשים הללו? מאיפה אנחנו מגיעים למספר הזה? המלבי לא נתן לדבר הזה לעבור לסדר היום, והמלבי אומר, אומר כך, וכשתימא, תמצא שחתמו פייגים אל אנשים. אני מתוודא לפניכם ברגע של גילוי נאות, אני לא ספרתי, אני סומך על המלבים. זאת אומרת, לא ספרתי שזה 83, אני סומך על המלבים. עמדנו אומר 83, מה אני אעיז לחלוק עליו? אנשים, והם נגד 70 סנהדרין, לומדים בישיבה מסכת סנהדרין, וי"ג ממונים, שחשב הרמב"ם פרק ד' מהלכות כלי מקדש, חוץ מן הכהן הגדול, שלא נזכר בין החותמים סגן ושני כתיבים בזית המרכיבים וג' גזברים וכו'. זאת אומרת, זה לא מספר סתמי. יש גם איזשהו רעיון להדביק משהו לנקודה רוחנית. ותראו את הרמב"ם, אז זה כן עשית. הממלכים שולחים אותנו לרמב"ם, בואו נראה את הרמב"ם. אז תראו בדף המקורות שלנו במקום מספר אחד. אין מעמידים כהן גדול, אלא בית דין של 71. והם מושכים אותו אל הביון, שנאמר ביון ימשך אותו. וכן אם נתרבה בדגבים בלבד, הם מרבים אותו אל הביון, והם ממנים שני כהנים גדולים כאחת. וממנים כהן אחר, יהיה לכהן גדול, כמו המשנה למלך, והוא הנקרא סגן, והוא הנקרא ממונה, ויהיה עובד הימים כהן גדול תמיד, וזה כבוד הוא לו. וכל הכהנים מתחת יד הסגן. ועוד ממנים קטי קולים להיותם לסגן כמו הסגן לכהן גדול. זאת אומרת, שמישים כאלה, דרך ג' והם פחות משניים, וממנים המלכלים הם פחות משבעה. כאילו מנהלים, זה אופרציה שלמה לנהל את בית המקדש. נתראה עצמנו, היום זה בטח איזה בוגר בכיר של לוגיסטיקה ומנהל במכון לב יקבל את הג'וב הזה. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג שיהיו בהמות, ויהיו קרבנות, ויהיו מנחות, ויהיה סולת, ויהיה גזרי עצים, וזה סיפור שלם. זאת אומרת, גזרי עצים, אנחנו עוסקים עוד מעט בחודש אב, אז תראו באב, זה יום של הדבר הזה. היה צריך לעבור על כל העצים, לראות שאין בהם עיניים, ושם קוראים עיניים שיש בעץ לפעמים הדבר הזה. לנקות אותם, לסדר אותם, לשחות, לנקות את הכל, לארגן את הכל. בגדי הכהנים שבנו, שיהיה בגדים לכל הכהנים וכל הגדלים שלהם, כי אסור שתהיה חציצה, הבגד צריך להתאים לכהן. לנהל את בית המקדש זה תואר שלישי בלוגיסטיקה, זה לא תואר ראשון ונגמר העניין, זה עבודה שלמה. אז כל זה היה צריך המרכלים, היה צריך ממונים וכולי וכולי. ומפתחות האזרת הידה, מי מחזיק את המפתחות? זה גם התקדוש כזה הולך לנו, אני כל יום לימוד ללמוד מפתחות, אני לא יודע, פעם אמרו לי שיש את כל המפתחות בישיבה. זה חמש מפתחות, זה המאסטר לזה, זה וזה, זה וזה, זה מסתבר שזה דברים קטנים. יש פה איזה שרשרת של מפתחות, וכל דבר נכנס לחור שלו ופותחים ומלמעלה, אתה לא יודע מה זה, מפתחות חיצוניות, מפתחות פנימיות, זה עסק. אז גם שם היה את המפתחות האלה. רצה אחד לפתוח, אינו יכול עד שיתכנסו כל המרכלים ויפתחו. זאת אומרת, זה, כשרוצים לפתוח משהו, זה כמו כספת. בכספות הגדולות, במקומות הרציניים שאנשים שמים לזה, לעולם אדם אחד יבוא לפתוח את הכספת. זה אמצעי בטיחות מספר אחד. זאת אומרת, אם אפשר לפתוח את הכספת, יבוא פלוני אלמוני, יפרוץ לבית של מישהו, ייקח את הכספת וילך לבית. לעולם אפשר לפתוח את הכספת רק משני אנשים. זאת אומרת, בעל המפתח ונציג הבעל ומאמתים ובודקים ועושים, כל זה לומדים מהמקדש. זה לא שחדש המפתח הוא פתאום יכול להתכנס. וממנים גזברים, וממנים גזברים מתחת ידי המרכלים, והם פוחתים משלושה גזברים, והגזברים הם שטובים כל ההקדשות וקודים את המפתח, והם מוצאים אותם לדברים הרואים להוצאה. בקיצור, אומר המלבין, הם עשו פה דבר נפלא ביותר. הם עשו פה חיקוי למה שיש בבית המקדש. בבית המקדש יש סנהדרין ועוד. זאת אומרת, סך הכל 83 אנשים שמטפלים, חותמים על האמנה הזאת 83 אנשים. זה לא מספר סתמי, זה מספר עם תוכן, זה מספר עם משמעות, זה מספר עם עניין וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה הם עושים? אחרי שגמרנו את הרשימות, אנחנו נכנסים לבשר וליין. מה הבשר והיין?
למה זה כזה חשוב להזכיר את כל
השאלות
של האנשים?
אז זה מרובה מאוד 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 בספרי, בספר עזרא ונחמיה, ויכול להיות שעשו את זה, כי זה נפקא מינה ליהדות. הייתה בעיה מי יתערב בגולה העיגונים. אז רצו להגיד שאם לא יעלו נדלה ומונים אותו, אז הוא יהודי קשה. אז כל הצאצאים שלו וכל הילדים שלו וכל מי שרוצה להתחתן
איתו, זה חושב להסבך את
התשובה. כן, כן, זה רשימת יחס. זה איזה עץ יוקסי כזה, זה משהו שתדע שזה בסדר. זה באמת בספר הזה ריבוי של רשימות, ולכן הרבה גם ברוכים ללמוד את זה. אומרים, הפרש, רשימה, הפרש, מה כבר יכול להיות פה? אנחנו שזכינו ללמוד את זה השנה, אני אומר, ראינו איזה, מה אנחנו מגלים בספרים האלה? מה מגלים בהם? עכשיו, אם היינו זוכים, בדברי הימים רואים את זה הרבה, אז יהודה קיר עשה צימס. צימס למרוקאים שלא יודעים מה זה, זה גזר מתוק אשכנזי. צימס, מה, אפשר להסביר להם מה זה צימס? אפשר להסביר להם מה זה. צימס זה משהו. אז הוא הסביר את השמות, מה המשמעות שלהם ומה התכנים שלהם, לא יודע, ביצור מומחה בזה. זה יש אנשים שהתעסקו בזה ולהבין האם השמות האלה מאפיינים את תקופת בית שני, מה זה, איך זה. אפשר כמובן להעריך בזה מאוד. כן, אני איתך.
הרמב"ם
אומר
פה שהסנהדרין
של 71,
נכון?
כן. אמרנו שהיה 70. ואמרנו אומר שהיה 70, אז בסדר, זה לא דיון, זה כבר תארים ברבור ומרגליות, בתחילת סנהדרין, זה דיון גדול, כי איך הסנהדרין יכולים להיות 70? הרי אסור שיהיה בדין שיקול. זה המשנה הראשונה, זה המשנה הראשונה לסנהדרין.
זה
נכון, נכון.
אבל כאילו מתבסס פה על
הרמב"ם
הזה, והרמב"ם הזה
על 71. אז אני אומר שזה צריך לראות איך חשבון... לא מניתי את הרמב״ם, אבל אני חושב שזה מחלוקת התנאים, ובכל מקרה המספר הזה הוא בעל משמעות, המספר של 83. אם הרמב״ם סבר כך או אחרת, אני לא יודע, 70, נכון, והוא אומר, כן, אל הבית דין של 71. לא, אבל יש גם דיון גם בין אלה שאומרים ש-70, אז כאילו, האם ראש הסנהדרין הוא בתוך ה-70 או שהוא אחד מעל? איך לחשבן? כן, זהו, זה קשור ל-70 הזקנים ממשה רבינו. האם זה היה חלק או שזה היה מעל? איך אנחנו מבינים את הדבר הזה? אני בפסוק כ"ט. עכשיו תראו מה קורה. ושאר העם הכהנים, הלוויים, השוערים והמשוררים, המתינים בכל הניתן לעמי הארצות, אל תורת האלוקים, משהם בניהם ובנותיהם כל ידי נביא, מחזיקים על אחיהם אדיריהם, ובאים בעלה ובשבועה. תראו מה זה. ושאר העם, חוץ מה-83 האלה, שמי זה? עוד כהנים, עוד לוויים. עכשיו הלוויים מתחלקים לשוערים ולמשוררים. הנתינים, נתינים זה כאלה שבאו לזרע ישראל, איך להבין את זה מי הם ומה הם. וכל הנבדל מעמי הארצות, זאת אומרת, כל מי שקיבל עליו יהדות באמת ובתמים, אל תורת האלוקים עכשיו נשאר להם ובנותיהם כל ידי הנביא, מחזיקים על אחיהם אדיריהם, ובאים בעלה ובשבועה. בעלה ובשבועה, מה אנחנו מתחייבים? ללכת בתורת האלוקים, אשר ניתנה ביד משה עבד האלוקים, ולשמור ולעשות את כל מצוות אשר אדוננו ומשפטיו וחוקיו. זאת אומרת, מופיע כאן בשני הפסוקים הללו, יש עניין של קבלת עול תורה ומצוות, כמידת ברית חדשה. עכשיו, זה מותר. תראו לעצמכם שאנחנו עוסקים פה את הישיבה, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים עכשיו לכרוע ברית עם הקדוש ברוך הוא.
צריך לעשות
את זה? זהו, ואם זה היה, זה מותר, כל יומיים אפשר לאסוף את האנשים וכו', זה לא שאלה שאנחנו מתלבטים בה. זה גמרא בנדרים, מקום מספר 2 בדף שלפנינו, למעלה. מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקיך. זה גם שיר יפה ששרים אותו מדי פעם. שואלת את מרב הלא מושבע ועומד מעל סיני. אז יעמוד אדם ברחוב יעקב, ויוצא מפיו שהוא עכשיו מתחייב לשבועה ובעלה לשמור את השבת. אמר לי שהוא שופטה שלא יודע מה זאת אומרת, קיבל את התורה, כפה עליהם רק ידידית, וממילא את כל המאומה כבר הייתה שם, מה בדיוק יש לו? אומרת הגמרא, אלא כמה שמלן בשרי מימיים יש לזירוז אי נפשי. מותר לאדם לזרז את עצמו לקבל על עצמו משהו בעלה ובשבועה כדי להישבע על הדבר הזה, כדי לקבל את זה בכל העוצמה ובכל העניין. וזה מה שהם עשו כאן. הרמב"ם פסק את הגמרא הזאת להלכה, מקור מספר 3, ומותר לאדם להישבע למצווה להסתה כדי לזרז את זה. ואף על פי שמושבע על הנעל סיני, שנאמר משבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך. כך אומר לנו הרמב"ם. עכשיו, יש כאן השוואה מרתקת בין שתי הבריתות. יש לנו את הברית באבות מואב, בפרשת כי תבוא, ויש לנו, שאנחנו בעזרת השם נתקל בסייעתא דשמיא בחודש אלול, ויש לנו את הברית בירושלים, בימי עזרא, לאורך בברית השם אלוקיך ובעלתו, אנחנו כורתים אמנה ובאים בעלה בשבועה, אשר השם אלוקיך קורא ממך ללכת בתורת האלוקים, ראשיכם שבטיכם, שרינו לוינו כהנינו, זקניכם עדיניהם, כל איש ישראל ושעריו, תפכם ושכם לשם, בגדך נבדל מעמי הארצות, וחוטא בצבע עד שומרים לך נתינים. טוב, אנחנו רואים מה יש פה. זה לקוח מתוך מדריך למורה, המשרה ונחמיה שכתב אותו איש יקר, הרבה, הרבה מאוד מהדברים שאמרתי בשיעורים משוקעים מתורתו. הוא יהודי שנפטר בירושלים לפני 5 שנים, שמו שמואל הכהן, ואשתי זכתה שתחיה, זכתה ללמוד אצלו במכללה ולהיות אחרי זה אסיסטנטית שלו הרבה מאוד שנים. הוא כתב את פירוש דעת מקרא לעזרא ונחמיה, זה העבודה שלו, והוא היה נחשב כמומחה בתחום, ובזכינו היינו מאוד מיודדים, היינו, פה כתוב מפורשים בידי זר כבוד, אבל זה לא מדויק, יש בזה גם פוליטיקה. אני חושב שפה כתוב שהוא הוציא את זה בפועל או משהו כזה. כן, אז כתוב פה ככה, ובשבוע לכהן חזר וקרא את כל הפירוש הרבותה וסידר וכו' וכו'. אז בכל מקרה, הרבה מאוד מהדברים שיש לי בספרים האלה, אז זכיתי לקבל ממנו, ובמסגרת העבודות שהוא עשה, אז הוא כתב מדריך למורה, הוא כתב לצאת בתי ספר יסודיים על עזרא ונחמיה, ושם מופיעה הטבלה הזאת ועוד טבלה שהבאתי כאן, איך הדבר הזה מתאים ומה המשמעות של העניינים הללו. אנחנו ממשיכים הלאה. ואשר לא ניתן בנותינו, אני בפסוק למדלת, ואשר לא ניתן בנותינו לימי הארץ, ובנותינו ניקח לבנינו, וימי הארץ המביאים את המכחות, רוצים לפתוח את השוק בשבת. האם אנחנו מבטלים על שבת ברשות הרבים סוגיה שהיא מאוד מאוד משמעותית עכשיו במדינת ישראל? מאוד משמעותית. עכשיו יש לנו קרמינה גם לנו. אתה בא היום לבקש את הסטודנט, אתה רוצה לעבוד באיזושהי רשת, אתה צריך פרנסה לשלם את הלימודים שלך לעשות משהו. אז אומרים לך, אין בעיה, צריך לעבוד בשבת. בשבת, מה אתם לעבוד בשבת? בסדר, אז אתה בעדיפות שלישית, תתקבל לעבודה. זאת אומרת, זה נראה לנו כאילו זה העסק של מי שנוסע שם לקנות וזה, אבל זה נפקא מינה להמון אנשים. והמון אנשים כביכול מכריחים, לא מדבר על יהודים דתיים, אבל מדבר על אנשים שמכריחים אותם לקחת את יום השבת ולהפוך אותו לדבר הזה, כי הכל נפרץ, אז הם חותמים על הדבר הזה. ועמי הארץ המביאים את המכחות בכל שבר ביום השבת למכור, לא ניקח מהם בשבת וביום קודש. אנחנו לא קונים מהם. תחנה דלק זו שומרת שבת, אני מכיר הרבה יהודים שומרי תורה ומצוות שרק בתחנות כאלה ממלאים דלק. אין להם שום דבר נגד אף אחד, אבל הם רוצים לעזור ליהודים ששומרי שבת. למה לא? חנות שפתוחה, אני אומר, חנות שפתוחה, אני זוכר את אבא שלי, זיכרונו לברכה, וזה, שהוא ערוב ימיו עבר למה שנקרא דיור מוגן וכו', אז היה שם כמה מקומות, אז הלכתי איתו מהפעמים, זאת אומרת, אני לא נכנס לפה, תראה מה כתוב פה, 24/7. אנחנו נלך כאילו, יהודים פשוט אני אומר, אבל מה, אנחנו נלך לקנות בחנות שפתוחה בשבת, באורחות כמובן, אבל מה פתאום שניתן את ידינו, אז על זה קורטים ברית, וממילא לא ניקח מהם בשבת וביום קודש, וניטוש, אנחנו בשנת שמיטה, אנחנו בשבעי שנת השמיטה, וניטוש את השנה השביעית ומסע כל יד. זאת אומרת, מסע גוליית אולי זה שמיטת כספים, אולי זה שמיטת כספים, אבל אנחנו לא נעבוד בשביעית. אנחנו ניתן ביטוי לשנת השמיטה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד. עכשיו תראו מה הם הוסיפו עלינו, יש לנו כמה דקות. והעמדנו עלינו מצוות, לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. כולנו יודעים שפרשת כי תישא יש עניין של מחצית השקל. מה זה לתת עלינו שלישית השקל? מה הביטוי של הדבר הזה? יש חילוק ברור של התורה? תראו לרגע במקום מספר 6 בדברי הרמב"ם, מצוות עשה מן התורה ניתן כל איש עם ישראל מחצית השקל בכל שנה ושנה, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייו ושואל מאחרים ונוכל בסוג שעל כתפו ונותן מחצית השקל כסף שנאמר להשאיר לו ירבה ועדה לו ימין, ואינו נותנו בפעמים רבות היום מעט מחר מעט, אלא נותנו כולו כאחת בפעם אחת. השקלים אינם נוהגים עליו לפני הבא, ובזמן שבית המקדש קיים נותנים את השקלים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, ובזמן שהוא חרד אפילו בארץ ישראל הם נותנים. אז ממילא אנחנו רואים הסבר לדבר הזה בתוספתא, אם אפשר בטובכם לסובב את הדף, אני מקווה שזה לא קשה מדי, תרם את הראשונה ואמר רזה מארץ ישראל על כל ישראל, וחיפה וכאן מבלעות, וחיפה, מפני שאנשי סוריה באים ושוקלים עליה, תרם את השנייה ואמר, הרי זה מהמון ומואב ומתרחים המוקפים לארץ ישראל, וחיפה וכאן מבלעות מהם שאנשי בבל באים ושוקלים עליה, תרם את השלישית, ואמר, הרי זה מתבבל ומדי מדינות הרחוקות מארץ ישראל, על כל ישראל ולא היה מחפה. זו שהייתה עשירה מכולם, שהיו בה הסתרעות של זהב ודיב כעונות של זהב, שמעת כתבילאות ונתערבו השיירים, ולא היה מערבה בשל השתקעת, שמה יצטרכו לתרום ולמצאו תורמים מן הישנה. זאת אומרת, יש פה איזה סדר, יש פה איזה סדר, איך עושים את, את המחצית השקל הזה, את המחציות של השקלים וכולי. מה עושים? מה אתה אומר?
הקופה הייתה קופה של שמונה שחורות.
נכון.
הוא היה מחלק אותה.
נכון. ואיך היו נכנסים, עם איזה בגדים היה מותר להיכנס לשם?
בגדים שאין להם כיסים, יש כל מיני
פרטים של אחד, בטעות נכנסתי פה איזה חופן של דולרים מכיס, זאת אומרת, זה בטעות, אני לא התכוונתי, לא ידעתי, לא ראיתי וכו'. אז היו שופרות, כאילו הקופות, הקופות של העניין הזה היו, זה כאילו, לא כאילו, אלא זה היה עשוי מהפה הרחב של השופר, שלשם אתה דוחף את הצדקה הזאת. אז כתוב כאן, תרם את הראשונה ואמר זה הורם לארץ ישראל על כל ישראל, וחיפה ומכסה את זה. יש שאנשי סוריה באים, ואז תרם את השנייה, ואז תרם את השלישית. בקיצור, עושה כל מיני עניינים איך לעשות את ה... איך עושים את העניין הזה, ותראו מה שכתוב בגמרא בבבא בתרא. אמר הבסי, בצד השני של העמוד, לעולם על ימנע אדם עצמו מלתת שלישית השקל בשנה, שאימה ואימנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה, לעבודת בית אלוקינו. ואמר הבסי, שקולה צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר ואימנו עלינו מצוות, מצווה עם כתיב כנגד המצוות. ואף על גב, דהי רק בבית אלוקינו, כתיב דהי בבית הבית, כל שכן צדקה. זאת אומרת, יש איזה סכום מינימלי שאדם צריך לתת לצדקה, וזה מעניין שהגמרא לומדת מהעניין הזה, אבל פה זה כתוב על מחצית השקל, יש כאן איזשהו עניין, אז המלבי מנסה לעשות סדר. נוסף על מחצית השקל, ועיין בספר מלכים שנשתנה המטבע, ושלישית השקל היה כמחצית השקל הקודם. שמה שכתוב בשלישית השקל זה לא שמוסיפו, אלא זה מה שהתורה קוראת מחצית השקל, שינו את המטבע, זה כמו שאצלנו. אני זוכר את היום שישי בצהריים הזה שעשו את כל מדינת ישראל והודיעו, אין יותר שקלים, אני רוצה שמה שקלים חדשים. זאת אומרת, פתאום כאילו הייתה אינפלציה אדירה, וכל, זאת אומרת, אנשים היו מקבלים מסכורת עד שהיו משלמים מה שהם צריכים, וזה היה משהו נורא והיום. אז החליפו את המטבע, כי החליטו ש... זאת אומרת, הגיעו למצב שלקנות לחם היית צריך 1,000 שקלים. זאת אומרת, כאילו המטבעות היו הפכו את הכל לעשיריות, למאות, ביקלו המון המון דברים, ומה שנראה שקלים חדשים. אז הוא אומר שהשתנתה המטבע, וממילא הדבר הזה השתנה, תראו את הרמב"ן, הרמב"ן בשמות, בפרק ל', שם, בעניין הזה, וכן כתוב, ולמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו, ללכת במערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד, השבתות והחודשים למועדים ולקודשים ולחברות לכפר על כל ישראל, וכל מלאכת בית אלוקינו. ניכר מפורש שהיו מביאים שקלים בכל השנה לקורבנות ולבדק הבית, ואמר שלישית השקל, ממש הרמב"ן מסביר את זה, כי בימי עזרא הוסיפו עליהם, והיה שלישית השקל 10 גילה, ובמסכת שקלים שנינו, כשעלו ישראל מן הגולה היו שוכנים דרכונות וחזרו לשקול סלעים, חזרו לשקול טבעים, ביקשו לשקול דינרים, ופירושו כשעלו מן הגולה לפני שהיה בדק הבית, צריך להוצאות מרובות, היו שוכנים דרכונות של גדולים מן הסלעים, והיה כל אחד שוכן דרכנון אחד, חזרו לשקול סלעים, חזרו לשקול פיצור, יש פה תורה כלכלית. אמר לי פעם שר האוצר לשעבר יעקב נאמן, טרחתי אצלו משהו כזה, או שדיברנו, לא זוכר מה, הוא אומר לי, תלמד את הנציב על פרשת חיי שרה, ביני ובינך מהי, הוא אומר, אתה תראה שם תורה כלכלית שלמה, שר האוצר, אני מקווה שהוא מבין בזה. אז גם פה אתה רואה כל מיני דברים של חילופי מטבע וכולי, מה המשמעות ומה התוכן שיש לדברים הללו. בואו נרוץ קדימה, אנחנו חייבים לגמור את הפרק. ללחם המערכת, למנחת התמיד ולעולת התמיד, השבתות, לחודשים למועדים ולחודשים ולחטאות, לחבר על ישראל וכל מלאכת בית אלוקינו. והגורלות ניפלו על קורבן העצים הכהנים הלווים בעם להביא לבית אלוקינו ולבית אבותינו לעיתים מזומנים, שנה בשנה, לבאר על מסמך השם אלוקינו ככתוב בתורה, ולהביא את ביקורי אדמתנו וביקורי כל פרי, כל עת, שנה בשנה לבית השם, ואת בכורות בנינו, תראו מה זה, ביקורים, בכורות, קורבן עצים, ובעמדנו כגתו בתורה, ואת בכורי בקרינו וצוננו להביא לבית אלוקינו, לכהנים המשרתים בבית אלוקינו, ואת ראשית הריסותינו, חלה, ראשית הריסותינו תרומותינו, ופרי כל עץ מראש ניצן, נביא לכהנים את נשכות בית אלוקינו, ומאסר את בתינו ללווים, והם הלווים והמעשרים בכל ערי עבודתנו. והיה הכהן בן אהרון, עם הלוויים, בעשר הלוויים, והלוויים יעלו את המעשר, המעשר לבית אלוקינו, אל הנשכות לבית האוצר, מה שנקרא תרומה גדולה, תרומת מעשר, כל הדברים הללו. כי אל הנשכות יביאו בני ישראל ובני הלוויים את תרומת הדגן, התירוש והיצהר, ושם כלי המקדש, הכהנים והכהנים המשרתים והשוערים והמשוררים, ולא לעזוב את בית אלוקינו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו ביטוי, יש כאן איזה עניין מאוד מאוד מיוחד, מה הם עושים, הם כוללים, בשבוע שעבר היינו איזה פרק היסטורי, שכולל את כל התקופות עם ישראל, פה אנחנו רואים איזה פרק הלכתי, כל הדברים שהיו חשובים להם, ושתפסו אצלהם מקום, ומה הם עשו ואיך הם עשו וכולי וכולי, איך הם פועלים בכל העניינים המיוחדים הללו, ומה הם עושים, אני מה זה מרגש, לחשוב שבאים אנשים, ומה היה לו בירושלים, והם מנסים וכולי ומחליטים לחזק את עצמם, כמו שראינו בגמרא בנדרים, שלמרות שכבר ניתנה תורה, וכפה למר כדידי, מעשה בבחור צעיר, שהסתובב בגור, והרי בניגור לפנות בוקר, בית ישראל, אולי זה עד היום, היה בארבע לפנות בוקר, לראות מי עומד, וכולי וכולי. אז הרי בנידה שלנו, שאומר לו, שלא אם נביאו סרצה, מה נשמע? אז הוא אומר לו, שבח. אמר לו, לא, איך אני לומד, אין חשק, יש חשק. וזה הוא אומר לו, בגללך, אנחנו נשבור פה כפה לאמר כנידי, חלש או לא חלש, צריך ללמוד, נלמד, יהיה בסדר. זאת אומרת, כאילו, הדבר הזה יסתדר. אז פה הם לא סמכו על היהיה בסדר, הם עשו שיהיה בסדר.
אני לא מבין מה היה חשוב לי על מרת אז, כאילו.
מה זה?
אני אין לראות מה היה חשוב להם אז.
נכון, נכון. כל הנושא של הכל, לא. המון דברים קשורים לבית המקדש. כי פתאום יש לנו עוד מבית שני, יש לנו בית מקדש. אז מתנות כהונה, וביקומים, ובחורות, ושמיטה, ויובל הקדום פה, אבל כל הרעיון הזה מסביב לדבר הזה. היו ברוכים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.